אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
תודה רבה, טוב מאוד, ברוך השם, מה איתך?
ישבתי בחדר איתך לפני תחילת התוכנית, כמו שאני עושה עם כל חברי הכנסת. אתה נשמע נורא נינוח, מדבר לאט, נשמע מאוד מחושב. אתה יודע, לפעמים באים פה חברי כנסת כרוח שערה. זה האופי שלך?
תראה, חז"ל אמרו דברי חכמים בנחת נשמעים.
אמרו?
ואני מנסה ליישם את זה, כי אני חושב שיש עומק בדברים הללו. כשאדם אומר דברי טעם, כשיש לו משנה סדורה לפניו, הוא לא צריך לצעוק, הוא לא צריך להתלהם. אני חושב גם שלא שומעים באמת כשמדברים בצורה שמרימים את הכל. יש דרך להגיד את הדברים, אני גם אשתדל להגיד את זה בכנסת, לפעמים מדם ליבי, אתה יודע, רואים שזה יוצא מבפנים, מהלב ולא מהגרון, אבל באמת זה כקו מנחיל החיים, ואני ממליץ את זה לכל אחד, לא רק לפוליטיקאים.
כן, אני מסכים איתך. זה הרעיון הראשון שלך, ברשותך אני אציג אותך. גדלת בירושלים העתיקה, למדת בישיבה תיכונית נתיב מאיר, בישיבת ההסדר במעלות, התגייסת לחטיבת גולני, שירת כלוחם, לאחר תום שירותך המשכת ללמוד בישיבת ההסדר בבית שאן, בשנת 2014 התחלת ללמוד בכולל רות אביב, בשכונת שפירא, עברת ללמוד בישיבה גבוהה, עוז ואמונה בדרום תל אביב, אותה הקמת יחד עם הרב וטינגר, השם יקום דמו, בפיגוע ליד אריאל. אתה פעיל מאוד במאבק לגירוש המסתננים בדרום תל אביב, יש לי מה לדבר איתך על זה. בבחירות לכנסת שובצת במקום 5 ברשימת הציונות הדתית עוצמה יהודית, זכיתם ב-14 מנדטים, נבחרת והתמנית לשר לפיתוח הנגב והגליל. עד כאן?
אפשר לומר, חסר את הקטע שהתחתנתי.
עוד לא הגעתי, רגע. עוד לא הגעתי. אתה צעיר חברי הכנסת בן 30, באמת, אני לא זוכר שראיינתי חבר כנסת בן 30. טוב, עכשיו אני מנסה להיזכר. נשוי למוריה, אב לשלושה ילדים, אתם מתגורים בדרום תל אביב. עד כאן?
כן. אני התחתנתי ב-2014, ואחר כך הלכתי ללמוד בכולל אורות אביב, בשכונת שפירא, ואחרי שסגרו את הכולל, הלכתי להקים את ישיבת עוז ואמונה עם הרב אחיה דטינגר שם גונדור. ככה דייקתי את הפרטים.
טוב, יש לך תפקיד מכובד. רבים מהטובים שבנבחרי הציבור היו שרי הנגב והגליל. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שמתחילים את כל הסיפור של מה שהיה אתמול בכנסת, מה בעצם אתה עושה במשרדך?
אני רוצה להפוך את הנגב והגליל למרכזים עצמאיים שלא תלויים במרכז הארץ. היום יש פערים חברתיים עצומים בין הפריפריה למרכז, כשאני שומע על זוג מבאר שבע לצורך העניין, שצריכים לנסוע כל בוקר לתל אביב לעבודה ולחזור חזרה, אני שואל את עצמי איך אני יכול להביא צעירים לדרום הארץ אם אין להם תעסוקה איכותית איפה שהם גרים. אני שואל את עצמי איך אני יכול לייצר להם מערכת בריאות נגישה ואיכותית כדי לאפשר להם להתגורר איפה ש... בנגב או בגליל.
בדרום.
בדרום. אז אני צריך להביא להם גם מערכת בריאות טובה, וחינוך, והשכלה, וכל הדברים הללו, בסופו של דבר, כל הפערים החברתיים הללו, אני הכנסתי את המשרד שלי לאירוע הזה, לעניין הזה, ואנחנו שמים את זה בסדר עדיפות גבוה, יחד עם משרדי ממשלה נוספים. יש לי יכולת לתכלל היום, יחד עם כלל משרדי הממשלה, ולתעדף מתן שירותים בנגב ובגליל, משום שאני מביא תקציב, אני מביא, עושה בעצם מאצ'ינג יחד עם משרדי ממשלה אחרים, ולכן יש יותר אפשרויות ומתעדפים את זה במקום גבוה יותר.
שמע, זה חשוב מאוד מה שאתה אומר. באמת, לפי כל הסקרים והבדיקות שנעשו, גם הנגב וגם הגליל סובל מהזנחה. גם בתי החולים, אתה יודע שבדקו שתוחלת החיים בצפון המדינה ובדרום המדינה היא פחותה מאשר תוחלת החיים במרכז. וכל כך למה? כי בתי החולים לא מקבלים את התקציבים שמקבלים בתי החולים במרכז. התחבורה שם הרבה יותר בעייתית. כדי להגיע למרכז, כדי לעשות, אני יודע, יש חלק שעובדים במרכז, התחבורה בעייתית. אז לקחת על עצמך חתיכת תיק.
כן, אני רוצה לענות, קודם כל אני רוצה
והשאלה להרחיב. והשאלה, האם בתוך התקציב שעכשיו העברתם, ישנם אותם כספים שדרושים לך כדי לעשות את עבודתך כשר?
נענה על ראשון ואחרון, נכון? קודם כל אני רוצה שתבין שכדי למצוא פתרונות לבעיה, צריך להבין לעומק את הבעיה עצמה. ולכן במשך 5 חודשים אני הסתובבתי, פגשתי כמעט כל ראש רשות וראש מועצה בנגב ובגליל, שמעתי את הצרכים, שוחחתי אינספור שעות עם המנהיגים המקומיים של הרשויות, ואני יכול לומר לך שיש פערים חברתיים עצומים הרבה יותר ממה שחשבתי. לדוגמה, דיברת על בריאות, אז אתה יודע שבגליל יש 2.1 רופאים ל-1,000 נפש, ולעומת זאת בתל אביב יש 5.8 רופאים ל-1,000 נפש.
שגם זה לא מספיק.
שזה כמעט, שגם זה לא מספיק, אבל בוא, אנחנו צריכים לפחות, בוא ננסה להביא את הגליל למצב כמו שהוא במרכז, אז כבר יהיה יותר טוב בגליל. אנחנו ממש נלחמים על כל רופא ורופא. לדוגמה, הייתי בבית החולים זיו, אז נפגשתי עם מנהל בית החולים, אז הוא אמר לי, תשמע, היה לו מחלקת מיון ילדים, והיה שם רק רופא אחד, ואבא של הרופא נפטר, וממש כל המחלקה הייתה מושבתת. עכשיו הוא הביא רופא נוסף, הוא אומר, זה הציל, זה ממש היה חבל הצלה בשבילם, מדובר פה על ממש הצלת נפשות, ואני רוצה גם להביא רופאים מגוש דן, לתת סל תמריצים לרופאים, גם סטודנטים לרפואה מהנגב ומגליל שלומדים, לתת להם מלגות בתנאי, שהם נשארים לעבוד אחר כך בנגב ובגליל, וגם פרויקט ייחודי שאנחנו עושים עם ארגון נפש בנפש, להביא רופאים מצפון אמריקה, שהם רוצים לעשות עלייה, ליישב אותם בנגב ובגליל, שהם יעסקו ברפואה שם. אני קורא לזה ציונות כפולה. זה הפתרונות שאנחנו מציעים, יש עוד כמה דברים שאנחנו מבשלים אותם, בסוף התפקיד שלי זה גם לתת חכות, ולא רק דגים, לכן אני רוצה גם ללמד את בתי החולים, לתת להם אנשי מקצוע נכונים, איך לגייס כספים, כי הרבה דברים תלויים בתקציבים. יש לי עוד כל מיני דברים, לדוגמה אני נותן, קולות קוראים למכשור רפואי מתקדם, שאני נותן אותם לבתי החולים, שזה גם מבחינתם מכשירי MRI מתקדמים.
אבל זה אתה צריך לעשות עם שר הבריאות.
יש לי שיתוף פעולה עם
שר האוצר, שצריך לתקצב את זה.
כן, שר האוצר, אני ניהלתי מסע ומתן, די קשוח איתו, אני חושב שרוב המדינה הכירה את המסע ומתן הזה. בסופו של דבר, אני הסברתי, זה השאלה הנוספת שהייתה לך, האם יש לי את כלי העבודה הנכונים בעצם, את התקציבים הנכונים, כדי לבצע את כל מה שאנחנו עושים. זה אף פעם לא מספיק, כן? בסוף הייתי צריך להסביר גם
כמה
לאוצר.
כמה הוסיפו לתקציב שלך?
בסוף התקציב שלי מסתכם בשנתיים ב-1.5 מיליארד.
לא רע.
נכון, אבל זה לא רק לנגב ולגליל, זה מגיע גם לאזרחים ותיקים, לרשות הצעירים שנמצאת אצלי, שעבר מהמשרד לשוויון חברתי, שזה נושא שחשוב לי לא פחות, למרות שבצעירים אני קצת בניגוד עניינים.
למה?
כי אני צעיר.
כן.
אני צוחק. על כל פנים, כל הנושאים הללו אני צריך לדאוג להם, ואני אבא והאימא שלהם. אבל, אתה יודע מה, אנחנו עכשיו עם פנים קדימה, אין לי זמן להתחיל להתלונן, או לבוא בביקורת, עשינו את המסע ומתן, קיבלנו תוספת תקציבית לאחר, במסגרת ההסכם האחרון של 250 מיליון שקלים ב-2024, שיגיע, אם בהנחה ויהיה אישארו תקציבים, כן, שלא מומשו, אז יהיה הסתה בוועדת הכספים, יעבירו אותם לנגב גליל, והיה ולא, לא יישארו עודפים תקציביים, אז יהיה פלט בכל המשרדים, קיצוץ רוחבי, כדי שיעבירו את התקציב לנגב. בכל מקרה, אנחנו יודעים לבנות תוכניות ל-2024 על בסיס אותו תקציב, ולא לחשוש מכך שלא יגיע התקציב.
שמע, אתה אומר דברים שמרשימים מאוד, השאלה היא רק באמת אם תקבל את הסיוע מהמשרדים האחרים, כי זה איזשהו תכלול, אמרת אתה, של כל משרדי הממשלה, כדי שיסייעו לך בתפקידך כשר הממונה.
תראה, בסוף זה עניין, רוב הדברים זה עניין של תקציב. רוב החסמים היום שמונים איתנו לעשות דברים, זה עניינים תקציביים. אבל אם אני מתקשר לצורך העניין לשרת התחבורה, למירי רגב, אני אומר לה, תשמעי, יש כביש שאני רוצה שנסלול, שיקצר את הדרך משמעותית ויתן איכות חיים לתושבים בערבה. בסדר? והיא אומרת לי, תשמע, 10,000, כל הכבוד, תודה, אני מבינה שזה חשוב לך, אבל יש לי פרויקטים אחרים שהם חשובים לא פחות, ואני מתעדפת אותם. אבל אם אני אומר לה, תקשיבי, אני אשתתף איתך במחצית מהסכום של הבניית כביש הזה, בניית הכביש הזה,
חכם.
אז היא כבר מדברת אחרת, אז היא כבר אומרת, או, יש מה לדבר, אם אתה מוכן להכניס את היד לכיס, ולהביא תקציב מהמשרד שלך, אני מוכנה להיות שותפה לזה, וזה הוכח, וזה מוכח, וכל רגע, כשאני מציע שותפות לכלל משרדי הממשלה, ויש לי כבר פרויקטים מעניינים, כולל פרויקט ממש הצעת מחליטים שאנחנו נעלה בקרוב, אני עוד לא רוצה לומר בדיוק מתי, אבל אנחנו ממש על זה ועובדים על זה ממש חזק כדי שזה יצא כבר לפועל, תעסוקה איכותית בנגב המזרחי, אני מדבר על דימונה, ירוחם וערד, ששם אנחנו, אחד הבעיות המרכזיות שם זה תעסוקה, שמה שגורם להגירה שלילית, ולכן אם אני מביא להם תעסוקה איכותית, בשיתוף פעולה עם צה"ל, זה אחד מהפרויקטים, שיתוף פעולה עם צה"ל, אנחנו יודעים להביא יותר מ-1,000 מקומות תעסוקה.
תגיד, למה שיש שקט במפלגה שלכם?
אני חושב קודם כל שיש אי שקט בהרבה מפלגות, פשוט יש מפלגות
שזה נכון, נשאר... זה נכון, אבל... ואתה מתראיין, אז אני שואל על ה...
זה נשאר בחוץ. לא, אני רק רוצה קודם כל למסגר את זה. יש אי שקט בכל המפלגות, פשוט השאלה היא באיזה מינון זה יוצא החוצה. לצערי, האי שקט בתוך המפלגה...
שלך.
בתוך המפלגה שלי, יצא החוצה. אני לא, אנחנו לא יכולים...
אפשר היה יותר... חבר כנסת ממפלגתכם, אלמוג התראיין בכל מקום.
נכון. להגיד לך שאני מרוצה מזה, שאני אוהב את זה, לא. אמרתי לו את זה, שאני חושב ש...
אבל למה?
שאנחנו צריכים...
אתם מפלגה צעירה, תוססת, מאמינה בדרך שלכם, והנה פתאום בתוך המפלגה שלכם, שהיא לא מפלגה כל כך גדולה, עומד אדם שהוא לא מקובל או לא מקבל את מה שאתם רוצים ומחליטים.
תראה, בגלל שאנחנו חברי כנסת חדשים, לא כולם הבינו את הקונספט שאנחנו צריכים להיות שחקנים קבוצתיים, אם זה בתוך המפלגה ואחר כך בתוך הממשלה ובתוך הקואליציה. אני משתדל לשמור על לויאליות בעניין הזה, ויש כאלו שלא מבינים, והם רוצים לצאת עם מלוא תאוותם בידם, דבר שהוא לא אפשרי כשאנחנו שחקים קבוצתי.
הוא רוצה להיות שר.
צר לי, אתה יודע, אני אפילו לא אגיד מה הוא רוצה, אני שומר על
כבודם. לא, זה אני אמרתי, הוא רוצה להיות שר,
אני שומר על כבודם של החברים בתוך עשייה. אני משתדל להעביר את הביקורת שלי ואת מה שיש לי לומר בתוך החדר הסגור. הייתי מצפה שגם אחרים יעשו כן. אני לא חושב שזה משרת. אפילו גם אם לא רוצים, גם אם לאחרים לא אכפת מהתדמית המפלגתית, בסוף גם התדמית של אותם אנשים שיוצאים בחוץ, היא נפגעת.
בסוף הגענו למה שהיה בכנסת אתמול. דיברנו. הנושא הזה של בחירת הוועדה למינוי שופטים עושה הרבה רעש. ולא רעש טוב, רעש רע. ואני רוצה לשאול אותך, האם העובדה שטלי גוטליב לא נבחרה, וקרין אלהרר כן נבחרה, לא הייתה אמורה להוציא את הרוח ממפרסי הרעש וההפגנות? כי בעצם יש כאלה שאומרים דבר מאוד מעניין. אחד מחברי הכנסת הבכירים בליכוד, שהצביע בעד קרין אלהרר. תחשוב רגע. אומר, הצלנו את נתניהו. אם קרין אלהרר לא הייתה נבחרת, היה פה אירוע גלנט על סטרואידים. אתה מקבל את זה? אולי זה נכון?
קודם כל, אני לא מקבל את כל נקודת ההנחה הזאת שמסתכלים על המחאה ועל החששות ממנה, ולפי זה פועלים. זה לא נכון. אנחנו נבחרנו בצורה דמוקרטית, ככה מתנהלים דברים במדינת ישראל, מקבלים החלטות על פי הרוב בכנסת, ולא על פי מה שקורה באיילון או בקפלן. ולכן אני מציע תמיד, מחאה זה דבר בסדר גמור, לגיטימי, אפשר למחות, אנחנו מדינה דמוקרטית, אבל לקבל החלטות על בסיס האיומים והפחדות כאלו ואחרים, דבר שאני לא מוכן לקבל. ואני מקווה שחברי הכנסת לא יכניסו זה לסל השיקולים שלהם בבואם להצביע הצבעות כאלו ואחרות.
אבל אתה לא יכול להתעלם ממה שקורה מסביבך. כי אדם לפעמים צריך לבסט את ההתנהגות שלו גם לפי הסביבה, גם חברי כנסת. וכ... כנראה שכמה וכמה חברי כנסת הבינו שאם קרין לא תיבחר, אתם באמת תגלשו לאיזשהו כאוס, ושיחות בבית הנשיא ייפסקו, ובעצם מה שהם עשו, לפי דעתם, זה הורידו את הלהבות, ודחיתם את הבחירה לעוד חודש. מה שהאופוזיציה רצתה זה שתיבחר קרין כנציגת האופוזיציה, ועל השאר אפשר לדבר. מה רע בזה?
תראה דוד, בסוף יש משמעת קואליציונית. בסוף, כמו שאמרתי מקודם, כולנו שחקנים קבוצתיים, ועם ראש הממשלה וראשי הקואליציה קיבלו החלטה מסוימת.
אתה בטוח שראש הממשלה קיבל החלטה כזאת? כי יש רינונים, אני לא יודע, לא הייתי שם.
יש לי בעיה שאני נותן אמון.
כן, אבל אתה יודע, בפוליטיקה אל תיתן אמון.
אז תראה, מתחת לשולחן יכולים להתרחש הרבה דברים. אני יודע מה הוחלט בראשי הקואליציה. בראשי הקואליציה הוחלט לדחות את זה. בראשי הקואליציה הוחלט שכולם מצביעים נגד.
כן, כי אפשר היה אחרת, שמה, יש איתמר בן גביר, יש אחרים, יש את יריב לוין, יש אנשים הרבה יותר לעומתיים, מאשר חלק מהם. יש כאלה שאומרים, לא צריך לספור את האופוזיציה ואת ההפגנות ולעשות מה שצריך. אבל יש אחרים שחושבים אחרת, בכל אופן אתם כמה וכמה מפלגות.
אמן לי דוד, גם לי יש מחשבות, גם כלפי הרפורמה וגם כלפי ההתעברות בבית הנשיא, וגם כלפי הבצורה שצריך להעביר אותו.
מה המחשבות שלך לגבי הרפורמה?
קודם כל אני תמכתי בהתעברות. אמרתי, טוב, רוצים לדבר, אני תמיד בעד לדבר.
אבל זה להידבר, מה שסופר.
לא, מצוין, להידבר, ישבנו בבית הנשיא, דיברנו, קראנו למרבה לפני כן, בואו נדבר,
הם לא רצו. אתה משתתף בישיבות שם?
מה זה?
אתה משתתף בישיבות?
לא. אבל כיום אני משוכנע שאף אחד לא מעוניין לדבר איתנו. כיום אני משוכנע שזה, עשינו מה שיכולנו, ובסוף צריך לזכור שאנחנו לא שני אנשים שבאים לנהל את המסע ומתן מאותה עמדת מפתח. אנחנו באנו מרצון טוב, למרות שהכוח בידיים שלנו, למרות שאנחנו יכולים לעשות, להעביר את הרפורמה הזאת ככתבה או כלשונה. בסוף רצינו לנסות לעשות איזשהו, לרבע את המעגל, ולעשות משהו משותף שיהיה על קונצנזוס מלא. אבל ברגע שאחרים רוצים למרוח או לטטא מתחת השטיח או לקבור את הרפורמה, זה דבר שהוא לא מקובל. אני לא רוצה לקבל אותו. אבל
אומרים חברי כנסת מכל הסיעות, אני חושב שגם מהסיעה שלך, אומרים הרפורמה במתכונת הראשונה שלה מתה. מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך אולי להעביר כמה דברים. אני מניח שאתה צריך להעביר את הנושא של בחירת שופטים. אני מניח שאתה צריך להעביר אולי עוד חוק או שניים, אבל אתם לא תצליחו להעביר את המכלול שאיתו באתם לראשונה. יכול להיות במחשבה האחרונית שעשיתם טעות?
א', יכול להיות. דבר שני, אמרתי לך, בסוף אני יכול להגיד את מה דעתי, אבל אם הקואליציה תחליט משהו מסוים, אם ראשי העשיות, ראשי הקואליציה ישבו יחד וקבלו החלטה מסוימת, אני...
זה לא שולל את האפשרות שעשיתם טעות למרות
שישבתם ביחד. לא, בסדר, זה מתחבר מה שרציתי לומר קודם. אותם חבר'ה בליכוד שהצביעו בעד קרין אלהרר, בסוף הם עשו דין לעצמם, וכשאתה עושה דין לעצמך, ואתה חושב שאתה מועיל למדינת ישראל, אני לא חושב שככה זה הדרך להתנהל, במיוחד שאנחנו צריכים להיות מקשה אחת קואליציונית ולשמור על יציבותה של הממשלה הזאת ולתת לראשי הקואליציה לעשות את זה.
בוא תראה את הצד השני. בוא נקרא את האפשרות השנייה. קראתם, אתמול היה על הקסקס. שלוש פעמים ספרו את הקולות. בוא תגיד לי מה היה קורה, וכך סנריו שהיה ממש אוטוטו יכול להתגשם. הסנריו הזה אומר שטלי גוטליב נבחרת. וקרין אלהרר לא נבחרת. אתה מבין מה היו השלכות? בוא נגיד, השיחות בבית הנשיא היו נגמרות, פוסקות, לא היה כבר על מה לכנס את הוועדה, ובעצם היינו נכנסים פה לסרט אחר לגמרי. יכול להיות באמת שהם לקחו אחריות על עצמם בניגוד להחלטות עשייה והקואליציה, ועשו משהו שהם חשבו שהוא טוב ועוזר לקואליציה.
דוד, אף אחד לא דיבר על מציאות או סיטואציה שבה טלי גוטליב נבחרת וקרין אלהרר לא נבחרת.
בטח שכן.
אף אחד, הרי ההוראה שיצא, כי ההוראה
שיצא.
שיצא, נכון. אז לכן אני אומר, מי שמוביל את העניין הזה,
אבל אתה יודע איפה הבעיה? אני אגיד לך איפה הבעיה. אולי לא בקואליציה, באופוזיציה. באופוזיציה ישנם כאלה, אולי, שרצו שהשיחות בבית הנשיא תפסקנה. חד משמעית רצו.
באופוזיציה.
באופוזיציה. רצו בצורה ברורה מוחלטת. רצו שלא יהיו שיחות. כתוצאה מכך, המחשבה של אנשים באופוזיציה הצביעו נגדה. זאת אומרת, הם רצו שטלי גוטליב תיבחר, ואז יכולים להגיד, הנה אתם רואים, לא קיבלתם את מה שאמרנו, ובעצם השיחות בבית הנשיא נפסקות. זאת אומרת, מי שהיה יכול לפוצץ את זה, ואולי גם ניסה, זה חברים מהאופוזיציה שאמרו, אנחנו אמנם רוצים את קרן אלהרר, אבל נצביע נגדה כדי שטלי תיבחר, ואז יתחיל הבלגן. מה דעתך?
טוב, אני אומר שוב, זו סיטואציה שהיא יכולה...
היא הגיונית, היא גם הייתה שם.
היא הגיונית, אני חושב שהיא מאוד מאוד תיאורטית.
לא, היא לא תיאורטית.
אבל בוא נצא מנקודת הנחה שזה מה שהיה קורה, שטלי גוטליב הייתה נבחרת, אחר כך היה מתנהל מסע ומתן בבית הנשיא על נציג האופוזיציה.
לא, השיחות היו פוסקות.
השיחות היו פוסקות, אבל לא בגללנו.
זה לא חשוב, בגללם, בגללנו.
לא, בסדר. שוב, אתה יודע מה, אתה צודק, השיחות היו נפסקות. מה
היה קורה?
לא, כן, לא, אני שואל שוב, אני לא נביא. אני לא נביא, אני בסך הכל בן של רב, אבל אני אומר...
אבל יש לך זכות אבות, אתה יכול לנסות.
תראה, בסוף אנחנו צריכים לעשות... יש לנו מנדט ציבורי.
לא, אני מנסה להבין את הסיטואציה ההזויה שחברים באופוזיציה מצביעים בעד חברת קואליציה והפוך. אתה מסכים איתי שזה אירוע אחד ב... אין דברים כאלה.
אני מחלק את הרעיונות שלי, אני מחלק אותם לשניים. דברים שקורים, דברים שתאורטית היו יכולים לקרות ולא קרו או לא יקרו.
אוקיי. מה יהיה עכשיו? בסדר, בוא נדבר על העתיד.
מה יהיה עכשיו?
כן. השיחות הופסקו כרגע לחודש ימים.
אני מעריך שבקרוב אנחנו נתחיל להעביר חלקים מהרפורמה, כמו צמצום עילת הסבירות, כמו חוק היועמ"שים, שאגב, זה עוד חוק שקידם גדעון סער, כן? זה לא חוקים שזה. דברים שמתבקשים להעברת המערכת, להחזרת, להשבת האמון של הציבור במערכת המשפט. אנחנו לא באים לחלל ריק, זה לא שבאנו עכשיו... ומשום מקום אמרנו שיש בעיה במערכת המשפט. הרי אתה רואה את האמון של הציבור שהוא נמצא בשפל חסר תקדים. וצריך לתקן את זה. אני אתמול נעמתי במליאה במשך שעה, והסברתי שסמכות ואחריות צריכים לבוא ביחד. מה שקורה עכשיו זה שבפרקליטות ובבתי המשפט אין שום אחריות, הם לא לוקחים שום אחריות, גם אם עושים טעויות הכי גדולות, לא לוקחים אחריות. תראה את מנדלבליט, שאישה שצעקה לו פרשת משפטים בושה. אז בסדר, היא טבעת המשטרה וזה, אבל אף אחד לא לקח אחריות על מי נתן את ההוראה לעצור אותה בשבת, לעיני ילדיה, על כך שזה אנטי-דמוקרטי המעשה שנעשה.
ידוע מי נתן את ההוראה.
נכון, אבל הוא לא לקח אחריות, לא נפתח לו תיק במשטרה, לא הוגש נגדו כתב אישום, הוא לא נתן
דין וחשבון בבית המשפט.
כן, אבל מי נתן את ההוראה לשוטר? אתה מבין? לכן אני שואל...
ההוראה נתן מנדלבליט, מה זאת אומרת מי נתן?
יפה מאוד, אז למה הוא לא לוקח אחריות? למה הוא לא משלם את המחיר על כך? על כך, אתה יודע למה?
ממתי אנשים לוקחים אחריות על מה שהם עושים?
בדיוק, אני לוקח אחריות.
תגיד, השופט ברק לקח אחריות על מה שהוא עשה במהלך שנים רבות, שמנה את אשתו ואת הבנים שלו ואת כל החברים שלו.
נכון, במערכת המשפט לא לוקחים אחריות. אתה יודע מי לוקח אחריות? פוליטיקאים צריכים לקחת אחריות. גם אחריות פלילית, משפטית, וגם אחריות ציבורית. שאם מחר הציבור יחליט שאני לא ראוי לתפקיד כי אני טעיתי, הם לא יבחרו בי שוב. אם שופט טועה, אם פרקליט טועה, מי יגיד לו שהוא טעה ויבט אותו החוצה? אף אחד. מי הגוף המבקר של הפרקליטות? אף אחד.
היה גוף כזה, השופט אדגר סטל, שמונתה לפני שתי קדנציות, ומה קרה לה? הם לא הסכימו לקבל את הבדיקות שלה, ודרסו אותה עד שהיא נאלצה להתפטר. זה הגוף היה אמור לבקר את הפרקליטות. אתה מסכים איתי?
מסכים איתך. כשיש סמכות עם אפס אחריות, זה מתכון לשחיתות שלטונית. אם תרצה, מאפיה שלטונית. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל.
אף אחד לא רוצה ביקורת. אף אחד לא רוצה ביקורת. אבל אתם צריכים להיות חזקים ולקבע בחקיקה
של מבקר המדינה, של היועצת המשפטית לממשלה, של היועצת המשפטית של המשרד שלי, ואני כל הזמן יושבים
אבל למה לא צריך להיות ביקורת על הפרקליטות?
מה?
למה לא צריך להיות ביקורת על הפרקליטות? למה שכבר מנסים
למה לא צריך להיות?
כן.
ודאי שצריך.
ודאי שצריך. אז למה כששמים מישהי, משכמה ומעלה, שופטת גרסטל, מעיפים אותה?
אני אומר עוד פעם, בגלל ההתנהלות של הפרקליטות ובתי המשפט, שיש להם שיכרון כוח, שהם מרגישים שהם נמצאים באיזשהו עריצות שלטונית, שמרגישים שהם אולי עשויים מזהב, ואנחנו צריכים לפרק את הדבר הזה. ועכשיו כשאתה רוצה לפרק את כל הסניוריטי הזה, את כל, להזיז להם את הגבינה מה שנקרא בימינו, אז הם משתגעים ומשתוללים. עכשיו מה שהכי מראה פה על צביעות, זה שכולם צועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה. האם מה שאנחנו ראינו אצל מנדלבליט ופרשת משפטים בושה, זו הדמוקרטיה שהם רוצים? האם יש להם רצון לתקן את מה שקרה שם? כמה מקרים כאלו ודומה?
הם רוצים אולי לתקן בדרך שלהם.
כמה מקרים כאלו ודומה? הרי מנדלבליט היה אחראי סוג של ראש ממשלה על פה. כמה דברים הוא עשה בצורה ובגישה ובהתנהלות כפי שהוא עשה פרשת משפטים בושה? בלי למצווז, בלי לחשוש. למי הוא נתן דין וחשבון?
לא, אני גם מזכיר עוד משהו. הוא אמר, יש דברים שאני לא יכול לעשות כי מישהו מחזיקים אותו בגרון.
זו ההתנהלות שאנחנו רוצים במדינה שלנו?
לא.
המדינה הייתה צריכה לראות מכך. שם לא, היה צריך
לא
להיות
רוצה,
את קפלן.
אני גם לא רוצה ששופט ימנה את אשתו לבית המשפט בגיל 47, כשהיא רק סיימה משפטים, גם את זה אני לא רוצה.
אז אני מתחיל לחשוב שאתה לא דמוקרט, לפי החבר'ה של קפלן.
אני מצטער, אם זאת לא דמוקרטיה, אני לא יודע להיות אחרת. טוב, תגיד, מה מערכת יחסים בין איתמר בן גביר לראש הממשלה?
יחסים של שותפים, שמשתדלים כל הזמן לתחזק את השותפות.
שותפים זה אין ברע, אבל מעבר לזה.
אני לא כל כך יודע לענות לך על זה.
ענית לי. אני רוצה לשאול לגבי המערכת שאתם אמרתם, ובשם הזה הגעתם לכנסת, שמירה על ביטחון התושבים בדרום. שמירה על התושבים בכלל, בצפון, בדרום.
ביטחון האישי.
והביטחון האישי הזה, לא רק שהוא לא נפגע, הוא הלך ומחמיר. מדי יום נרצח אדם. אני לא רואה איזשהו שינוי, לפחות לא בזמן הקרוב.
תראה, כשנכנסתי למשרד, הסתובבתי בחדר והתחלתי לחפש את הכפתור שלוחסים עליו, והכל נהיה שוויץ. זה לא עובד כך. כשרוצים לעשות שינוי עומק, של תיקון מציאות של עשרות שנים, אז דברים שלוקחים זמן. אני מבין ש...
חצי שנה.
חצי שנה. חצי שנה זה רק הזמן שלקח לי ללמוד את המשרד בקושי.
אבל אם אתה מסתכל לסטטיסטיקה היא עונה.
אני מבין, לכן אני אומר, יש
משניים בשבוע זה נהיה שבעה בשבוע.
תראה, אם הייתי פופוליסט, הייתי עושה מעשים פופוליסטיים וזורק פלסטרים.
מה אפשר לעשות?
השנייה, קודם כל אני רוצה להסביר למאזיננו, שכשאתה רוצה...
וצופנו.
כשאתה רוצה לטפל בסוגיה של ביטחון האישי, זה לא דבר שמתקנים עוד כשאתה רוצה להילחם במשפחות הפשע ובמאפיות ובפרוטקשן ובנשק הבלתי חוקי שמסתובב במזר הערבי. אנחנו מדברים על למעלה מ-400,000 כלי נשק. כשאתה רוצה לטפל לזה, בדבר הזה אתה צריך לבנות מערך שלם שכולל גם תיקוני חקיקה. דוגמה, מה שעשינו, של החזקת נשק בלתי חוקי, מאסר עד 10 שנים, פלוס כנס כספי.
שזה חשוב מאוד.
שאתה רוצה לטפל
לא
בסוגיית הפרוטקשן. גם שם עשינו תיקוני חקיקה. שנייה, זה צריך לבוא כסל שלם של דברים, שאתה צריך להתקדם איתם בישור קו, כמו שמסתערים בצבא בישור קו, עד שאתה מגיע ליעד. אתה לא מגיע, אתה לא נמצא מתחת להר, ותוך שעה שענו, הגעת לפסגה, אתה צריך בישור קו לוודא שכל החיילים שלידך הולכים איתך שלא יגמדו אותי.
יצחק, אבל בדרך, אני אומר, אבל בדרך מתים אנשים.
סליחה, אבל שנייה, כשאתה רוצה לטפל בסוגיות כאלו מורכבות, מי שרוצה לתקוף אותנו, שם זה נמצא.
אני רק שואל את השאלות.
אני יודע, לא, אני
מנסה להבין.
אני שואל, אני אומר, דברים כאלו של תיקון עוול, של תיקון מציאות הזויה, של משפחות פשע שהתנפחו למימדים מפלצתיים, של נשק בלתי חוקי במגזר, של מאות אלפי נשקים, לא תפתור אותם בלחיצת כפתור, לא תוכל לסגור את כל המדינה, ולשלוח את כל המשטרה ואת כל הזה. אנחנו צריכים לגייס שוטרים. אנחנו צריכים להעלות את המוטיבציה לשוטרים לפעול, נכון? כי הרי השכר שלהם זעום, לכן השר בן גביר העלה ב1,000 שקלים את השכר.
אתה יודע שזה טיפה בים, אדם צריך לעבוד שלדי, זה טיפה בים. אני אגיד לך למה, אני מכיר את המשטרה. תראה, להעלות את השכר זה מאוד חשוב. ומה שהוא עשה באלף שקל, מדהים. אבל זה טיפה בים. אתה לא תביא עם אלף שקל יותר לחודש, עוד 8,000, 7,000 שוטרים, שנייה,
כן.
לא תביא אותם, כי יש לו אלטרנטיבות אחרות. אדם מסכן את חייו, עובד שלדי, בוקר עד לילה, כולל יום למחרת, והוא אומר, אוקיי, אז נתתי לי 1,000 שקל, אז גייסתם עוד כמה. אתה יודע כמה שוטרים חסרים, זה מתחיל שם. השר איתמר בן גביר אמר להפעיל את השבק, השבק עובד איתכם, עם המשטרה. עובד בצורות כאלה שהחוק מאפשר לו, אתה יודע, השבק זה לא...
סעיף 7 לחוק השבק מסמיך את הממשלה, במקרים של צורך לאומי לטפל בבעיות...
אתה צודק, נכון.
בבעיות בדיוק בסוגיות הללו.
עושה את זה. עושה את זה. ויחד עם זה, יכול להיות שאתם מבינים שגם לכוח יש מגבלה. עכשיו, איתמר בן גביר הוא שר, שר חשוב. אבל גם לשר חשוב, ככל שיהיה, יש מגבלות כוח.
א', יש מגבלות כוח. דבר שני, לא בכדי הוא ביקש את, להעביר את חוק הסמכויות שמאפשר לו.
שגם זה הוא חטף ביקורת. לו,
שהוא חטף ביקורת, אבל זה קצת מצחיק. מבקרים אותו, שהוא, אומרים שהוא לא, אסור לו לנהל את המשטרה. וכשהוא רוצה לנהל את המשטרה, אומרים ש...
טוב, לנהל את המשטרה יש מפקח כללי.
לא, אני אומר...
הוא צריך להתוות מדיניות, והמדיניות הזאת צריכה להתבצע באמצעות ההנהלה של העירי, ההנהלה בגרשיים.
אם השר בן גביר יש לו אחריות, יש לו אחריות על הביטחון, על הביטחון הלאומי, צריכה להיות לו גם הסמכות לבצע את המדיניות שלו בצורה מלאה.
תסביר לי, הדבר הזה נורא חשוב, אני רוצה שתסביר, אתה בחור נבון, תסביר לי איך הוא יכול לעשות את זה. תראה, אם נעשה אנלוגיה לצבא, אתה אומר ששר הביטחון יכול לתת הוראה למחד לעשות פעולה כזאת וכזאת?
לא, יש...
הוא לא יכול. למה במשטרה כן?
לא, סליחה. אנחנו רוצים בדיוק כמו שיש בצבא.
אוקיי.
ככה שיהיה במשטרה.
בצבא השר לא נותן הוראות למחד.
הוא לא נותן הוראות למחד, אבל הוא נותן הוראות למפכ"ל, וכן, המדיניות של השר מתבטאת מאוד מאוד בשטח. היום...
זה נכון.
היום, יפה.
המדיניות של השר צריכה לרדת למפכ"ל ומשם למטה.
משם לקצה, לאחרון השוטרים. דבר שהוא לא קורה היום. אנחנו ביקשנו לחוק הסמכויות, שאגב, נעשה, אנחנו עשינו שם תיקונים עוד אחר חשיבה יחד בוועדה. נעשה דיון, ואפילו השר בן גביר הסכים לדחות חלק מהחוק הזה כדי למצות את הדיונים בו. הביאו אנשי צבא, אנשי משטרה לשעבר, שידברו ויסבירו. יש פערים משמעותיים בין היכולת של השר. היום, כאילו, לפחות כשהשר בן גביר נכנס למשרד, מה שהשר לביטחון לאומי עשה, זה למנות, להיות חותמת גומי של מינויים וגזירת סרטים. אנחנו לא רוצים שזה יהיה כך. למה? כי בסוף, כשיש בעיה בביטחון האישי, אף אחד לא בא ליועצת המשפטית
הממשלה. טוב, אז אף אחד לא חלוק עליך.
באים לשר. ולכן אנחנו רוצים לתת לו את ה... סמכות כפי שנותנים לו את אותה אחריות.
אני רוצה לשאול, תראה, שמתי לב בכל התמונות שהתפרסמו לאחרונה של השר והמפכ"ל שיש התקרבות ביניהם, כי שמתי לב בתמונות אחרות לפני חודש וחודשיים שהם היו קצת, אתה יודע, אחד מסתכל לפה ושני מסתכל לפה, ומשהו השתפר ביחס בין שניהם. אתה יכול לאשר את זה?
תראה, אני לא יודע אם אני יכול לאשר את זה או לא, אני רק אומר לך...
אתה מחייך.
אני רק אומר לך כך. אני מתמונות אף פעם לא הייתי מסיק מסקנות.
אוקיי, אז אני אשאל לך מידיעה. אתה שם, אתה יודע, אתה נמצא בישיבות, יש התקרבות בין השר למפכ"ל?
א', אני לא נמצא בישיבות בין השר למפכ"ל.
לא בין השר למפכ"ל, אתה נמצא בישיבות שלה.
בישיבות פנימיות, אני יודע שהם עובדים ביחד כשר ומפכ"ל. אני יודע שאיתמר יודע לעבוד בצורה מדהימה עם האנשים הכפופים לו, כשם שאני הייתי מנכ"ל עוצמה יהודית במשך 3 שנים, אגב לא זוכר שהזכרת את זה פה.
הנה אמרת.
הייתי מנכ"ל המפלגה במשך 3 שנים, והייתי כפוף לאיתמר, השר בן גביר, ועבדנו בשיתוף פעולה מדהים, והבאנו את המפלגה להישגים שראינו בבחירות האחרונות, אחרי עמל גדול. עכשיו, אני בטוח ש...
השר ייתן עוד שנה למפכ"ל?
אני לא יודע, צריך לשאול אותו.
לא, אולי אתה יודע.
אני לא יודע.
אתה לא יודע. אוקיי, תמשיך.
ובסוף, עובדים בשיתוף פעולה, ויש דינמיקה. אגב, גם כשיש חילוקי
דעות... יש אבל אפשרות שהוא יאריך לו?
אני לא יודע, צריך לשאול אותו. למה אני אגיד לך משהו שאני... או יפתח ציפיות לכאן ולכאן, כשאני לא יודע את התשובה.
לא, אני שואל אם יש סיכוי.
תראה, דוד, אני שר היום בממשלה. כל מילה שלי יש לה משמעות, ולא רק שיש לה משמעות של פשט, יש לה גם משמעות של רש"י ותוספות ודרש ורמז וסוד. אז אני לא רוצה להגיד משהו שאחר כך יפרשו אותו לכאן ולכאן, כשאני באמת לא יודע את התשובה.
זמננו תם.
באמת? כל כך מהר?
היה מהר. 35 דקות מהרי השעון. ולא מצינו אפילו את מקצתו. אז אני אשמח מאוד אם תבר שוב. אני רוצה להודות לך.
נהניתי מאוד.
שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף. תודה.
תודה, תודה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.